הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM.
106.2 FM. הקוצר.
מוזיקה בדופק של ה...
יצירה מקומית עם יובל לוי.
עכשיו שומעים אותי.
עכשיו שומעים.
עכשיו שומעים אותי. אהלן, אז אני יובל לוי, ואנחנו בקוצב יצירה מקומית, 106.2 FM, ברדיו הבינתחומי. חוזרים אחרי שבועיים של פגרה לצורכי הבראה, נקרא לזה. אני התפגרתי ועבריתי, וחוזרים לאולפן עם רועי ריק. אהלן רועי, מה נשמע?
אהלן, מה העניינים?
בסדר גמור. אז דבר ראשון, נורא שמחים שאתה פה איתנו.
אני שמח להיות כאן. התאורה עולמת.
התאורה עולמת.
אהבתי.
רצינו לעשות כחול לבן, אבל אמרנו, זה לא יסתדר עם העננים והרקע וזה, אז נלך לגוון קצת יותר...
לא, לא, אני אהבתי, אני אוהב את זה, זה כאילו זה במקום השקיעה.
במקום השקיעה, במיוחד עם האור הצהוב של האלוגן מהצד הזה לגמרי. אני אציג בקצרה למי שלא מכיר את השם רועי ריק, כי יכולים להיות כאלה, אז הוא בטח מכיר את השם הקולקטיב, שזאת הלהקה שאתה חבר בה, או היית חבר בה, לא יודעת את מה הסטטוס שם.
אנחנו לא, לא, קולקטיב, אני חבר בה, אני אחד מהסולנים והמייסדים, והסטטוס הוא אוטוטו, זה אלבום חדש, בתקווה, קצת עם כזה הקולקטיב 3.0, מה שנקרא, פרק ג'
פרק ג' הקולקטיב בנחר.
קולקטיב בנחר, זה כבר היה.
זה כבר היה, חזרתם, חלק שם, חלק פה, לא, נכון?
לא, עכשיו אנחנו, כאילו זה קצת הצטמצמנו מבחינת כמות החברים, ועכשיו אנחנו מסיימים בדיוק להקליט איזה אלבום חדש, שהוא טיפה שונה גם ממה שעשינו, ואני מקווה שתוך כמה חודשים נוכל לשמוע אותו פה, גם כן.
יאללה, ונשמח אם באמת תגיעו גם לפה להשמיע אותו.
בהחלט נעשה זאת.
אבל לא לשם כך התכנסנו.
לא לשם כך, כן.
אנחנו התכנסנו בעצם בשביל הפרויקט הזה.
נכון.
בדרכו שאין ישר בה.
נכון.
נכון? רועי ריק שר פבריציו דה אנדרה.
כן, דה אנדרה.
דה אנדרה, כמובן, כי הוא זמר איטלקי, ואצלם זה הכל במילאל או מילרה.
יש להם, כן, הרבה מילאלים, בטח יצא לנו לדבר על זה עוד בהמשך גם.
נכון, אז לפני באמת שנדבר על הכל, אולי נתחיל עם
איזה נאמבר.
עם איזה נאמבר, עם
איזה שיר. אוקיי, אז בוא נעשה זאת. אז ברשותך נראה לי שנתחיל עם הסינגל הראשון מתוך האלבום, וגם השיר שפותח את האלבום, אהבה הולכת ובאה.
ונבחרנו רק מפוחים.
יש לנו.
אתה היום בבוב דילנסטיין, נכון? עם גיטרה מפוחית.
תמיד, תמיד.
תמיד?
תמיד, תמיד. סתם לא. אני יותר אוהב לקרוא זה ניל יאנגסטיין. סתם לא. כן, כן. היום אנחנו באנו סוליקו, ואני מקווה שלעשות מספיק בלגן בפני עצמי. אורייט. שעבדו ברדיפה אחרי רוח בבקשם נשיקה ברצותם גם עוד מאה יום אחד בהם את תזכרי אהבה שבורחת אליי תחזרי יום אחד בהם את תזכרי אהבה שבורחת אליי תחזרי יש לך צבע אחר בעיניים עוד אותן המילים ממשיכה עוד לומר לי תוך חודש, תוך שנה גם את תשכחי אהבה שבא מפניי תברכי תוך חודש, תוך שנה גם את תשכחי אהבה שבא מפניי תברכי בנובמבר או עם רוח הקיץ תמיד אהבתי אף פעם לא אהבתי אותך אהבה שבא את הולכת סתם כך תמיד אהבתי אף פעם לא אהבתי אותך אהבה שבא את הולכת סתם כך אהבה שבא את הולכת סתם כך
איריק פותח את השעה עם השיר הראשון אהבה הולכת ובאה מתוך הפרויקט נקרא לו יותר מאלבום בדרכו שאין ישר בה ואני אתחיל רגע בקריאה מהכריכה האחורית של של העטיפה
אני תמיד עושה אני עושה טקסטים בכריכות האחוריות כדי שיהיה לפחות קומוניקטה על
אתה צריך לעשות את זה מאחורה של האלבום, ואתה יודע, אנחנו יכולים לפני שקונים אותו לקרוא מאחורה, נשמע נחמד.
שקלתי, אבל דר גולן שעיצב את העטיפה הגרפית, התעקש שיהיה תמונה שלי מאחורה, אז לא היה נעים לתקוע ככה, זה... אז כן, סליחה.
אז אני אקריא. אלבום זה הינו אלבום, ודבר זה מפתיע לכשעצמו, שהדרך אליו הייתה עקומה להפליא, ונלקחה רק כשאר הדרכים היו עקומות לא פחות. שכן את שיריו של דאנדרה קצת קשה להבין, כמעט בלתי אפשרי לתרגם, ומאוד פשוט להסביר ולזמזם. הם שירים על אמונה, אמונה ביצירה, בכאוס כמו גם ברגולציה, אמונה באובדן האמונה בבני אדם, בכל אחד מהם, על שלל הדרכים השגויות שנלקחות על ידם, ללא פזמון חוזר. אך אהבה יש קצת לכל, ולכולם יש אהבה, בדרך שאין ישר בה.
נשמע גבוה, לא?
ראשון, זה מאוד מאוד יפה. זה אתה כתבת? וזה גם תרגום
אני כתבתי שלוש השורות האחרונות הם ציטוט מתוך אחד השירים שיר שנקרא דרך אין ישר שהוא ממנו נלקח גם הטייטל של האלבום הפרויקט
אז אולי תספר קצת אתה מי זה?
אין בעיה מי זה פבריציו דאנדרה? אז פבריציו דאנדרה בישראל זה שם הזה לא אומר המון באיטליה זה סוג של אייקון ואני כל פעם מנסה לא לחטוא באמת להגדרה שלו, אבל נראה לי שבשביל אוזן שלא מכירה אותו, או מישהו שלא מכיר מוזיקה איטלקית, אז בוא נגיד, וזה הכללה גסה, אבל אני אגיד את זאת בכל זאת, קח את אריק איינשטיין, מבחינת הפסון והלוק וההגשה, קח את מאיר אריאל ברמת הטקסטים, וקח את חווה אלברשטיין מבחינת, לא יודע, הקנוניות, תאחד אותם לאחד, וזה פבריציו דנדרה באיטליה. הוא באמת, זאת אומרת, יש מוזיקה איטלקית, כולם בטח תמיד מכירים סן רמו, וכל הפופ האיטלקי הזה, ודברים כאלה, והיו כל מיני יוצרים לאורך השנים, אבל פבריציו דנדרה הוא באמת, אני חושב, עבור איטלקים, בטח איטלקים, אנשים שחובבי מוזיקה ושירה, אז הוא בלבל אחר, כאילו מין איזה משהו untouchable.
כלומר,
ובגלל זה נגענו בו.
הוא ברמת הסטאר, כאילו שכל איטלקי מכיר אותו, ואין מצב שאתה עובר יום ברדיו,
סביר מאוד, כן. אני לא יודע אם, כי הוא לא, השירים שלו הם לא בהכרח היו הכי נגישים או פופים, אבל זה, הם בהחלט, בוא נגיד, 95% מהאיטלקים מכירים אותו, ויש להם שיר של, כאילו, זה אחד השירים האהובים עליי.
ואתה לא איטלקי?
אני לא איטלקי, אני, כל הסיפור שלי עם הפרויקט הזה התחיל לפני עשור, אני בדיוק השתחררתי מהצבא, ונסעתי ישר איך שהשתחררתי, נסעתי לאיטליה, לעבוד ביקבים, לא היה מאחורי זה שום, כן, לא היה מאחורי זה שום איזה קו מנחה, לא אהבתי יין, אני לא דובר איטלקית, גם לא אהבתי יותר מדי את התרבות האיטלקית.
אבל הבנות,
גם על זה לא חשבתי, אני לא יודע מה, לא יודע בדיוק מה חשבתי שם, אבל נסעתי, ממש מצאתי את עצמי תוך שבוע מאז שהשתחררתי באיטליה, בתוסקנה, תוהה מה עשיתי.
דורך על ענבים.
דורך על, זהו, אתה חושב שאתה בא כאילו למשהו מאוד רואה, אבל אתה עובד חקלאי בסופו של דבר, ואיך שהתגלגל לדברים, הגעתי למין יקף כזה שהוקם על ידי זוג צעיר, שהם בכלל הגיעו מנאפולי, הם היו עורכי דין והחליטו לשנות את חייהם, והם עברו שניהם והילדים הקטנים שלהם, קנו חלקה והתחילו לעבוד שם, וחיפשו אנשים שיבואו, ואני פשוט עבדתי אצלהם על בסיס לינה ואוכל. ובמהלך הימים הייתי מסתובב ועובד בשדה עם כל מיני פועלים איטלקים, שלא יצאו מעולם מהכפר שלהם ולא יודעים מילה באנגלית, אז פשוט בהתחלה הסתובבתי בשקט מוחלט, כאילו אני אילם, ולאט לאט התחלתי ללמוד קודם כל כללות מן הסתם, וכאילו לאט לאט הגברתי את איך שואלים מה זה, או כל מיני, נגיד ללמוד, או אצילו, זה גם מאוד חשוב, זה שימש אותי אחר כך, נספר את זה בהזדמנות, ובערבים הייתי עם הבעלים של היקף, שנהיינו לימים חברים מאוד מאוד טובים, הוא חובב מוזיקה גם כן גדול, והיינו יושבים ושותים הרבה יין, ותחת הכוכבים, וזה נשמע מאוד רומנטי, אני תמיד אומר, אבל זה גם באמת מה שקרה, זה היה תקופה הכי יפה אסתטית בחיי, והיינו יושבים ושומעים מוזיקה, וכל אחד משמיע לשני, והוא השמיע לי את פבריציו דנדרה לראשונה, ומשם זה נתפס אצלי. לקח כמה שנים עד שבסופו של דבר באמת החלטתי לבוא ולתרגם את הדבר, את השירים שלו, אבל שם זה הייתה ההיכרות הראשונית. אחר כך שגרנו עם הקולקטיב בחול, בלונדון, בערך שנתיים, אחר כך, כי בעצם גם שהייתי באיטליה עוד לא הייתי מוזיקאי, בקושי ניגנתי עוד לא התחלתי את כל הסיפור הזה של הקולקטיב. בדיוק, הייתי קומזיצאי ואפילו קומזיצאי מתחיל. היום אני קומזיצאי בינוני, ככה לדעתי.
ברור, כי אתה יודע לעשות את זה גם עם הפוחית.
לגמרי, לגמרי, נושק לכיוון הגבוה. אבל לא, אז בעצם כל הדבר הזה, אהבתי את המוזיקה שלו, אבל לא נכנסתי לזה ממש. ושנתיים אחרי זה שהקולקטיב שגרנו בלונדון, תקופה, הייתה שם איזה ברמנית איטלקיה במקום שהופענו בו באופן קבוע, וכל חברי הקולקטיב דחפו אותי לנסות להתחיל איתה, והתחלנו לדבר, והיא בקושי ידעה אנגלית, ואני בקושי ידעתי איטלקית, אז איכשהו זה התגלגל מהר מאוד למוזיקה, והיא אמרה, סיפרתי, אתה פבריציו דנדרה, אני מאוד אוהב, אני מעריצה גדולה שלו, אמרתי, אוקיי, אני חוזר הביתה, ואני עושה שיעורי בית עכשיו, ואני, פעם באה שאנחנו נפגשים, אני יודע הכל. אבל לא נפגשנו שוב. או שכן נפגשנו, לא יודע, לא משנה. היום אני נשוי ומאושר. אז, אבל מזה כן התאהבתי בדנדרה באמת. זאת אומרת, אחרי שחפרתי בדיסקוגרפיה שלו, פתאום אמרתי, וואו, זה פשוט באמת שירים מטורפים, ועוד עד אז אפילו לא באמת, כן הבנתי, יכולתי להבין שיר על מה הוא מדבר בגדול, אבל יש לו איטלקית מאוד 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 מסובכת, עם כל מיני הטיות פועלים שאתה לא מכיר בכלל, ושימוש בניבים מקומיים, והוא מכניס כל מיני רפרנסים תרבותיים איטלקיים כאלה, שאתה צריך לשבת ולפתוח כזה דבר, ורק אז להוציא את הטקסט. אז קודם כל התאהבתי מאוד במוזיקה, אחר כך שהבנתי על מה השירים מדברים באמת, אז עוד יותר התאהבתי בדבר הזה, והחלטתי שנתרגם את השירים שלו.
אז זהו, הליפ האחרון, הזינוק האחרון הזה, כלומר, אני בטוח שיש הרבה אומנים שאתה אוהב, חלקם לא מהארץ.
כן.
דיאטה, אתה עדיין לא רץ לתרגם כל אחד ואחד מהם, גם אם הם יותר שרים בשפה יפה, או ברובד לשוני גבוה. כלומר, למה בכל זאת החלטת, אני לוקח את הדבר הזה ומתרגם אותו לעברית?
אני לא חושב שהיה פה משהו באמת, שנגיד יש סיבה שאותו, לעומת אמנים אחרים מוכרים יותר או פחות, שנגיד אני יכול טכנית לתרגם. אני חושב שזה פשוט הסתדר מעצמו. כשהתחלתי, זה הכל התחיל מאיזושהי מטלה, למדתי היסטוריה באוניברסיטת תל אביב, אחרי שחזרתי מלונדון מכל התקופה הזאת, אני פה נותן כל ביוגרפיית חיי בכמה דקות, ושם למדתי איטלקית, והכרתי את אלה אילון שתרגמה איתי את הפרויקט ביחד, ושמעתי לה את המוזיקה שלו, ואמרתי, בוא נעשה שיעורי בית, איזה שיעור, ונעשה, נתרגם את אחד השירים, וזה מה שעשינו, וזה די תרגם את עצמו. וכאילו הרגיש שהשירים האלה פשוט באמת מוצאים את דרגם בעברית, ושיר הוביל לשיר הוביל לשיר הוביל לשיר, וככה במשך, אני חושב, שלוש-ארבע שנים, ישבנו ותרגמנו שירים כל פעם, זה היה תקופה, כי גם הקולקטיב, זה היה תקופה שהיינו הרבה בטורים בחול, והרבה מאוד עבודה, אז הייתי צריך כל פעם למצוא את הנקודות זמן הנכונות לעשות את זה, אבל ממש לאט 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 בנינו את זה, גם כל הזמן הזה תמיד אמרתי ליוסי, יוסי מזרחי, ש היה איתי בקולקטיב עד לא מזמן, הוא כן עזב, והוא הפיק את האלבום, אז כל הזמן חפרתי לו, אנחנו יום אחד, אנחנו נשב, אנחנו הולכים לעשות, כי ידעתי שזה גם סוג של מוזיקה כזאת, שיש בינינו אהבה מאוד גדולה לסוג הזה של המוזיקה, וכאילו מין משהו כזה, מין רפרנס לדברים המגניבים של האיטלקיים, של אניו מוריקונה וכל הדברים האלו, וגם מצד שני למוזיקה ישראלית ישנה יותר.
יש תחושה של שליחות מבחינתך, כלומר להביא את זה לקהל הישראלי, או שאנשים בארץ, יודע, מין מחשבה של וואי, אם אנשים בארץ היו מכירים את זה, היו מתאהבים בו, כאילו...
כן, ללא ספק. אני חושב שזה, צריך ללמוד לי, עבורי זה כן, אני חושב שבאמת הזה דווקא הקרדיט ליוסי, שגם ידע לשים לזה גבול, ולהגיד, סבבה שאתה אוהב אותו, סבבה שזה, אבל אנחנו כאילו כן עושים פה פרויקט שהוא מחווה, אבל אלה הם השירים שלך עכשיו, אתה מגיש אותם, אתה מבצע אותם, אתה נותן להם את המוזיקה שלך, את המוזיקליות שלך. אז אבל עבורי אני חושב שאולי הדבר הכי, אחד מהדברים הגדולים, מעבר זה שאני מאוד נהנה כאילו גם להתייחס אליהם כאל בניי באיזשהו מקום, אחד הדברים אולי הגבוהים ביותר, אולי המפחידים ביותר, זה באמת האספקט הזה של השליחות, של לבוא וגם לעשות לו כבוד, ולתרגם אותו, וגם, לא יודע, לנסות לפתוח לאנשים את האוזניים למשהו אחר.
אז בואו נשמע עוד שיר, בואו נשמע עוד שיר. באמת על התוכן ש...
מעולה, מעולה. אבל נעשה זאת. אז מה אני אקח? אוקיי, יש לי רעיון. רגע, אני עובד רק אוזניות פה. נשים... מי שלא רואה אותנו באמצעים ויזואליים, אז אני מתלב משחק.
וזה באמת נכון. הזכרת לי שזה הזמן להזכיר.
זה הזמן להזכיר.
שאנחנו משודרים גם ברדיו למעשה מחר, וגם היום אנחנו בפייסבוק לייב.
נכון.
אז אם אתם צופים בנו, זה הזמן להזמין חברים שלכם לצפות גם.
היי, אני לא בטוח שהצלחתי לשים את הפוסט שמשתף את הזה, כי היה שם איזה, אבל מתי
שהוא... שמישהו יעשה שיר לוול של אירועים.
כן, בבקשה, בבקשה. אוקיי, מעולה. אז נעשה שיר שנקרא הבלדה על משה, באיטלקית לבלדה די מיקה, וזה השיר הראשון בעצם שתרגמנו מתוך הפרויקט, ומספר את סיפורו של משה.
תכף, משה שלנו?
משה לא שלנו, לא שלנו תכף, סתם תכף משה. אנחנו נכן, סתם משה, ואנחנו נגלה זה, ואז נדבר על מיל אל ועל מיל רע. כשהם פתחו את התא, היה זה כבר סוף מעשה. שם עם צוואר בתוך חבל, קר התנודד לו משה. שוב ושוב וזכר לי, עם כל קריאת תרנגול, באותו לילה בכלא, משה תלה את עצמו. הלילה משה תלה את עצמו מפני ש בלעדייך 20 שנה בכלא לא זה קשה. ידעתי משה ביקשו למות כדי ש לה תזכרי כמה רגש היה לו רק עבורך. בגלל שמשה לא השאיר לך מכתב זה קשה, אבל זה ברור את יודעת הוא עשה זאת למענך. 20 שנה בבית סוהר, בית המשפט כך החליט, כי בוקר אחד הוא הרג את מי שבא לגנוב לו את שמרית. כך נגזר עיקבון של 20 שנות חשיכה, אך כעת את עצמו הוא תלה ואת השאר פיתחו לרווחה. בחושך משה לך הוא כבר לא יספר שהלך כי אהב רק אותך ורצח הוא רק בשבילך. מחר בחמש יושלח לחלקה עזובה מחוץ לגדר בלי שיבה, מתאבדים לא זוכים לחמלה. מחר כן משה ישלח תחת האדמה, ומישהו יתקע שם קרטון עם שם ומועד הפטירה. ומישהו יתקע שם קרטון עם שם ומועד הפטירה.
היי, הבלדה על משה.
הבלדה על משה.
מאוד מזכיר את זוהר ארגוב.
יש בזה מין.
אבל סתם, מאוד מזכיר את זוהר ארגוב, מאוד זרק אותי לג'וני קאש גם בכלל.
כן, לגמרי.
והניגוד הזה בין התוכן האפלולי של השיר.
באמת שזה מעניין, אני חושב שהרבה פעמים, כאילו הרפרנסים של דאנדרי, לפחות שאני זורק, אז אמרנו, מאיר אריאל ואריק איינשטיין ובוב דילן ולאונרד כהן, שאותם אגב הוא תרגם גם כן לאיטלקי, הוא היה מאוד, גם כן אהב לתרגם הרבה דברים, ברסאנס, ברל, כל מיני כאלו, אבל באמת ג'וני קאש, זה מעניין, אני לא שמעתי את הרפרנס, וזה נכון, זה שיר שהוא במהותו מאוד ג'וני קאשי.
לגמרי.
כן, על הדמות, תראה, פבריציו דאנדרי הוא באמת, אני חושב שהרבה מאוד מהמוזיקה שלו, הרבה מאוד מהיצירה שלו עוסקת בדמויות שוליים. באיזשהו מקום, כמו שפליני לקח דמויות שוליים בחברה האיטלקית והנציח אותם בקולנוע, אז אותו דבר דאנדרי עשה לדמויות שוליים באיטלקית, שירים על זונות ועל פושעים ועל אנשים שלא מסתדרים בחיים ועל אנשים שלא מחוברים וכל מיני כאלה, פיגורות שהם לא ב-high society האיטלקי. אז לחלוטין, זה באמת, באמת זה אספקט שלו.
זה גם משהו שבתרגומים של השירים, כלומר נגיד בשיר כמו העיר העתיקה, אתה גם מעברת את הדמויות האלה.
כן.
כלומר זה מצחיק, פתאום אתה חושב, אוקיי, זה שיר מתורגם איטלקית, אתה כולך, אתה יודע, כמאזין, מדמיין איזה משהו רומנטי כזה כל הזמן, ואז יש שם שרמוטה או...
לחלוטין, כן, יש פריחה ושרמוטה, כן. זה נכון, תראה, היה לנו החלטה בשלב מאוד 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 מוקדם של הפרויקט, עוד לפני שבכלל... אני תמיד ידעתי שזה יצא כאלבום וכפרויקט, אבל שנים אחורה אתה לא באמת, לא ידעתי איך זה יבוא לידי ביטוי, אבל ההחלטה הראשונה שהיינו צריכים לקבל זה כמה אתה עושה לוקליזציה של הסיטואציה. כמה אתה קודם כל, אתה יודע, נתחיל מעניין השמות, עובר לעניין של כאילו כללות, או כל מיני ביטויים תרבותיים כאלו אחרים. למשל, אם ניקח את השיר הזה של משה, אז קודם כל, הדבר הכי גדול זה בעצם מיקה, זה הגיבור של דאנדרי, ולא משה. אני חיפשתי משהו שידעים בדיוק באותו מצלול. ואין מילים, אין שמות בעברית כמעט שמתחילים עם מלאל. כאילו היית אומר משה. בטח כשאתה מדבר על אסיר, כי מיקה נגיד זה כינוי כזה קצת ארסוואטי למיקלה.
אוקיי.
אז משה, זה לא...
מוסיר צווארון לבן.
כן, זה לא משה. אז אם כבר היית אומר משה, אבל... באיזשהו מקום, אתה יודע, היינו צריכים לעשות את הפשוט בשביל, אני חושב, בשביל לשמור על היופי המוזיקלי שאני מצאתי בשירים, אבל גם כל מיני, למשל, שם את הקטע שאומר, מחוץ לגדר בלי שבעה, מתאבדים לא זוכים לחמלה. ומין הסתם, בלי שבעה, שבעה זה לא, זה מונח נוצרי, אבל עדיין, נגיד באיטלקית, זה מחוץ לגדר, מתאבדים לא זוכים למחילה, כאילו המחילה הקתולית.
כלומר, עדיין גם שם הם קוברים אותם מחוץ לגדר?
כן, טוב לדעת שכולנו קוברים את כולם מחוץ לגדר, זה לפחות, זה אוניברסלי. אז כן, אז כאילו זה כל מיני דוגמאות, זה קטנות בכל שיר כזה, בעיר העתיקה למשל זה באמת הרבה דוגמאות כאלה, אבל זה קטנות כאלה שאתה אומר כמה אני הולך עם מה שאני רוצה להרגיש כישראלי, מה? יצא לי עיר לפידי. מה, הוא ישראלי בעיניך?
יצא לך במילל.
כן. אהבתי. אז כן, אז אני חושב שעשינו את הבחירה, משם מאוד הלכנו על העניין הזה של, זה לא רק מתרגמים את השיר ומשאירים את החוויה האיטלקית, אלא מתרגמים את השיר ועושים לו עלייה גם לארץ.
ומבחינת המוזיקה? כלומר, כמה המוזיקה עברה אדפטציה ל... אחיך הישראלי.
תראה, בסוף הזה, היא כן עברה איזשהו סוג של אדפטציה, היא נובעת גם מזה שזה עבר קצת מאיטליה לישראל, וגם פשוט השנים. גם, תראה, גם תיאדרי היה לו כל מיני תקופות, היו לו תקופות של הסינגר סונגרייטר, והיו לו תקופות שהוא התחיל לעשות אלבומי קונספט עם פרוגרסיב רוק, ואחרי זה עבר לכל מיני, אתה יודע, מה שהייתי זסו לכולם, ודברים כאילו שאתה אומר, אוי מיי גוד.
וג'ורג'ו, וג'ורג'ו מורודר, לא?
כן, אז כל, אז כל ה, אתה יודע, הוא חטא בהכל, אבל... אבל באיזשהו מקום, אתה יודע, אני חושב שהסוויץ' היה פשוט גם לנגן את המוזיקה שאנחנו, איך שאנחנו יודעים לנגן אותה. מה שעשינו זה בסופו של דבר, אני הקלטתי המון סקיצות ביתיות בבית שלי ביפו. אם תקשיב טוב טוב, אתה תשמע מואזין בהרבה מאוד נקודות בתוך המוזיקה. ואחרי זה אני ויוסי פשוט סגרנו את עצמנו לאיזושהי תקופה לפני שהוא עבר ללוס אנג'לס, ופשוט הקלטנו את עצמנו על הכל. מדי פעם קראנו לחבר, מה אתה עושה חצי שעה? בוא לפה, תקליט. וכאילו יצרנו איזשהו מין, אני חושב, כאילו עיבודים הרבה יותר עשירים מצד אחד, אבל מאוד מרווחים גם מהצד השני.
אם אני חושב, נגיד, על הקליפ שיש ברשת של חיים תומר ישעיהו, ששם נדמה לו עם בוזוקי, נכון?
כן, כן.
באלבום זה לא.
מישהו, לא הוא מנגן בוזוקי, ואנחנו מנגנים, אבל כן. אבל זה לא ככה, זה לא בצורה הזאת. אני גם את השירים האלה, אני חייב להגיד, וזה המקום הראשון לספר על זה, שבעצם יש הופעת השקה לפרויקט הזה ביום שבת הקרוב, במועדון הברבי בתל אביב. אל תפחדו, אם אתם נראה לכם מה פרויקט כזה עושה במועדון הברבי. אז קודם כל זה הייתי הופעת ישיבה, ואני מדואג לעשות את כל הסיטואציה שם מאוד איטלקית וחמודה. אז גם לחבר'ה שמנגנים איתי שם, ויש הרבה רבים טובים ומוכשרים, תומר ישעיהו למשל יבוא ולהתארח גם כמה שירים, אני נורא רציתי, אמרתי להם, תשמעו, יש את האלבום ויש את העיבוד, אבל בדיוק כמו שאני התייחסתי לשירים, השירים האלה יש להם איכות בפני עצמם, שהיא בבסיס. וזה לא משנה איך ננגן אותם. תכירו את האקורדים, תדעו לאן זה הולך, אבל תזרמו, כאילו, לא משחזרים תפקידים ולא זה, אלא פשוט מנגנים כאילו בטברנה. אז כן, זה הולך להיות יום שבת, זה הטברנה אצל רויקה.
ומה, אז מה צפוי? אבל עשיתם חזרות?
כן, 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 לא, בטח, כאילו פשוט יותר מהקטע שזה, אתה יודע, לפעמים אתה מקליט אלבום, ואז שאתה מעלה את המופע לייב, אתה ממש משחזר דברים אחד לאחד, או באותה רואה, כאילו, אז פה זה לא היה חשוב לי, זה גם לא היה משנה, כאילו, אם פה מנגן, כאילו, אם יש לי עכשיו סקסופון בהופעה, ובחצוצרה נגנה, זה לא כל כך אכפת לי, ואם הוא מנגן ליין כזה, תנגן מה שבא לך. אני גם, זה נגנים מאוד 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 טובים, אז אני גם מאוד מאוד סומך עליהם, שפשוט ייקחו את זה, ייתנו לי להשתקר עם השקט שלי, וכאילו, ופשוט לקשקש את עצמי לדעת עד שנגמר את ההופעה.
ואם נחזור לבוזוקי, כלומר, בוזוקי, נגיד, הוא לא היה, אני מניח שהוא לא היה בביצוע המקורי של...
לא, של דאנדרלו, לחלוטין. זה היה כזה מין, הבאנו את הים תיכון לעיבוד. כן, זה למשל, אם תקשיב לשיר המקורי של דאנדרה, הוא בכלל מאוד רפרנס לשנסונים צרפתיים, הוא שיר ממש לא איטלקי במהותו. ממש הוא, והגיטרה והאקורדיון מנגן, ממש נשמע כמו שנסון. ולקחנו את זה ואמרנו, אוקיי, בוא נעשה את זה פרחי. וזה מה שעשינו. גם הרבה יותר אפביט כזה, אני ניגנתי את זה אקוסטי כאן, אבל יש מן סתם מלא.
ויש עוד שירים כאלה שהכנסתם צבע ישראלי,
כן,
במוזיקה?
כן, לחלוטין. אני חושב שבסופו של דבר, כמעט 70% מזה עבר איזושהי אדפטציה. אני לא יודע להגיד, כי אתה יודע, המוזיקה הישראלית היא לא באמת, זה לא שיש איזשהו פיצ'ר למוזיקה ישראלית.
הוא כן. בעיקר בלנד, נראה לי.
אז זהו, בדיוק. אז העניין הוא יופי, הוא באמת ההשפעה מהרבה מאוד דברים, והיכולת גם להגיע מהר מאוד לאנשים, אתה יודע, למשל, שיר אחד, שבנו את גל קליין מרמזיילך, שנגן קלרינט. אז קלרינט של קלייזמר, כאילו הוא מנגן באיזה שיר, כאילו, אתה יודע, זה לא, זה באמת השעטנז הזה, היכולת לבוא ולתת איזה משהו אאוט כל פעם. כן, ואולי הדבר הכי ישראלי זה שזה שיר אחד עם יעל דקלבאום, שיש מלא סימפולים גם של, של מלחמת שש הימים וכאלה, זה מאוד ישראלי. מה ישראלי בעיניי זה?
ציטטות ממערכת הקשר בששת הימים. לאן נמשיך?
שאלה טובה, תרצה עוד שיר, תרצה עוד שמיע משהו מאלבום? אז אפשר אפילו לקחת את השיר הזה עם יעל דקלבאום כמקרה בוחן, על אף שאולי אני מפחד, כי הוא ציפה פחות, אולי איך מהיותר מוזרים.
שיר חמש,
במעגל נחוגה. בוא נלך, אתה יודע מה, יאללה, אנחנו פה זה. אז זה שיר שיעל דקלבאום בא ושרה בעצם את ה... את פבריציו, במקומי. אני מצטרף שיש שם ילדים שמזייפים לאורך כל השיר, אז אני חלק מהילדים האלו.
טוב, נשמע אותו, ואז
נקשקש.
ואז נדבר עליו, כי הוא באמת איך שיר מרתק. אז הנה, במעגל נחוגה.
מלומדים בהפגזות ומעשה חבלה, שהמקלט הוא להם ביתם השני, דומה שאינם יכולים לתאר לעצמם חיים אחרים.
אם תגיע מלחמה, קווה קווה דלה, אומה, אם תגיע מלחמה, קווה קווה דלה, קווה.
בים באדמה, קווה קווה דלה, אומה, בים באדמה, מי יושיט עזרה?
יושיט עזרה חייל שללחום לא אוהב, יושיט עזרה חייל שלקרב יסרב. המלחמה פרצה, קווה קווה דלה, אומה, מלחמה פרצה ממי הישועה.
יושיע
קוקו דלה אומה,
האלוהים יושיע
ויושיט עזרה. אך אלוהים ברח לאן איש לא ידע, אלוהים הלך מתי ישוב חזרה.
האוויר עולים על הקוקו דלה אומה, האוויר עולים על הקוקו דלה.
אם יטיל פצצה קוקו דלה אומה, אם יטיל פצצה מי יושיט עזרה?
יושיט עזרה טייס שעלינו לשמור, יושיט עזרה טייס שלא יחץ על כפתור.
הפצצה נפלה קווה קווה דלה אומה, הפצצה נפלה מי חטף אותה?
אותה כולם חוטפים קווה קווה דלה אומה, נכון יפים קווה קווה דלה קווה.
גדולים או קטנטנים אותנו היא תשמיד, טיפשים או חכמים את כולנו תכחיד.
יש כמון קוקודלה
אומה, יש המון מכתשים מסתור אותה, כבר אי אפשר לשחק בקוקודלה אומה, כבר אי אפשר לשחק בקוקודלה קווה. אתם כדי לשחק תתרחקו טיפה, לכו לשחק היכן שאין מלחמה.
המלחמה
תכל
הכל קוקודלה אומה, האתר הרוחה
מלהיבין מלחמה. נחשוב על אנשים, על חיות ופרחים, היערות והעונות ומהצבעים.
לא נשארו פחיל חיות או אנשים, לא נותר דבר ורק אנחנו חיים.
האדמה כולה שלנו קווה קווה דלה אומה, במעגל נחוגה קווה קווה דלה קווה.
האדמה שלנו קווה קווה דלה אומה, בוא נשחק במלחמה קווה קווה דלה קווה. האדמה שלנו קווה קווה דלה אומה, במעגל
דופק של ה...
יצירה מקומית עם יובל לוי.
היי,
אז זה היה במעגל נחוגה, אותות פה עושים לי בית ספר. שזה דבר ראשון, שיר שכשהתחלתי לשמוע אותו פעם ראשונה, אז אמרתי, אוקיי, סבבה, מגניב, גם הוא עשה אלבום שירי ילדים, כמו מתי כספי.
כן, זהו.
ואז לא.
ואז כן, ואז זה מתגנב עליך. כן, האמת שזה נורא מצחיקי, כאילו בחרנו דווקא שיר באמת, אם דיבר, קשקשתי על עיבודים, וזה שיר פחות מעובד בהיבט הזה, הוא אמר אותי, כאילו, יושבים בחדר עם מלא ילדים, וכאילו הבלגן שיוצא זה הבלגן שיוצא, ואחר כך נלביש על זה. אבל כן, זה שיר אולי אחד מהראשונים של פבריציו, שזה מעניין, כי יחסית לבוא ולהוציא שיר כזה, יחסית בתחילת הקריירה שלך, זה מוזר.
איך הוא נשמע במקור? הוא גם נשמע כאילו זה...
הוא יושב, זה, עם, זה הלחן, הוא יושב זה, עם ילדים, כן, ממש, וגם באותו וייב של שיר ילדים, כזה... כזה בום 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 בום. ההבדל שם שהילדים שרים הרבה יותר, ועם הקלה כזה, אני לקחתי ילדים כאילו...
מהרחוב.
לא מהרחוב, אתה יודע, עדיין מאיזה קייטנת מוזיקה כזאת אליטיסטית מתל אביב, אבל הם כאילו לא עכשיו יושבים ויודעים תווים, הם כאילו נכנסים לזה ברבק. אבל כן, זה שיר שהוא כאילו כביכול שיר ילדים, וככל שהטקסט מחלחל, אתה פתאום קולד על מה לזזל הילדים האלה שרים, כאילו הם עטיפים, מבקשים מטייס שלא ילחץ על כפתור ויפיל את הפצצה, וכאילו כל פעם מבקשים מישהו אחר למנוע את המלחמה, אבל בצורות יותר ויותר בוטות. אז כן, אני חושב שבאמת, הנה דוגמה מאוד מעניינת, אני חושב שבאמת זה דוגמה מעניינת גם לרלוונטיות של הדברים האלה לקונטקסט ישראלי, אבל גם הרלוונטיות של זה לקונטקסט אוניברסלי, מבלי לשמה בנאלי מדי יותר מדי בקטע של give peace a chance, אבל give it. אבל זאת אומרת, באמת זה שאם אנחנו מסתכלים היום נגיד על אנחנו מדברים על שיר שנכתב בשנת 64, אוקיי? שמדבר על ילדים שסובלים מהפצצות יומיומיות, וזה משהו שאנחנו היום פותחים את החדשות, ואנחנו רואים את זה בעצמנו, על ילדים שנאלצים, שמדברים על זה, כאילו שיוצרים לעצמם אוטופיה, כי כל המבוגרים מתו. זה דברים שאנחנו יכולים לקחת מ-X מקומות בויסיניטי הקרוב שלנו, שהם גם כן רלוונטיים בהיבט הזה. כן, זהו. אני לא יצאתי יותר מדי בנאלי, נכון?
לא, לא, אבל אפרופו, סתם, הילדים, הסיום, הפינאלי של השיר,
כן.
שאפילו אמרתי לי, בוא תפייד קצת הסוף, אמרתי, לא, חשוב לשמוע אותו ילד.
אהבתי, לקחת החלטה מנהלתית, אבל טובה.
את אותו ילד שאומר, כן, לפעמים נופלות גם רקטות בתל אביב, או לא עושה בדיוק את הניסוח.
גם עליהם, כן, לקחתי זה מאיזה תקליט כזה על ששת הימים, שכזה מכל מיני תסקיטי רדיו ודברים כאלה, והשדרן ששואל לך, כאילו, כי היא סובלת עכשיו מהפצצות, והיא בחיפה, זה למה, וילדים בתל אביב גם סובלים, זה כן, לפעמים נופל גם אצלהם, וזה כאילו, יש לזה גם אמירה יותר מהדהדת, זאת אומרת, אצל כל הילדים נופלים פצצות לפעמים, זה כאילו, זה איזשהו מעגליות כזאת, וזה באמת, זה היופי גם של השיר, לא יודע, את הקסם הזה של איך השירים האלה מתרגמים את עצמם. השיר באיטלקית נקרא בכלל ג'ירוטונדו. וג'ירוטונדו זה פשוט, זה שם של משחק, כאילו במעגל, ממש אותו משחק כמו המעגל נחוגה. ולמשל בשיר האיטלקית, השיר הזה כל הזמן זה קוואקווה דלה, אומה, אז שם זה בכלל מרקונדי, רונדרה, שזה מה שהם אומרים כשהם עושים את הכיפים של הזה. וכאילו, הכל כזה התלבש כזה. עכשיו, גם יש את הסברה שאומרת שפשוט כשתרגמו, כשהמשחק הזה עבר כל פעם, אז צריכו למצוא משהו שיהיה דומה מבחינה ריתמית, אבל זה מדהים, כי כל מיני כאלה דברים קטנות שפתאום, אתה יודע, אני מנסה שנייה לחשוב, רגע, איך נתרגם את הביטוי הזה לעברית, ואז פתאום אתה, וואה, קוואקווה דלאום, אז זה כאילו, זה בדיוק זה, זה יושב בול, כאילו, meant to be.
ומעבר לשיר הזה, היו לו הרבה שירים, הבנתי, מהמעט שקראתי עליו, הרבה שירים שהתוכן שלהם היה ביקורתי או אנטי ממסדי גם, לא רק אנטי מלחמתי, אלא ממש נגד הממסד, בין אם זה הדתי, בין אם זה
לחלוטין.
שולט, שליט.
כן, לחלוטין. אני חושב שכל איזושהי סיטואציה, בכל שלב בקריירה שלו באמת היה לו איזשהו משהו שהיה קצת קונטרוורסיאלי בהיבט הזה, הוא גם תמיד יצא ראשון, וגם תמיד עשה את זה בצורה שהיא לקח זמן להבין אותה, למשל.
יצא ראשון?
כאילו, הוא יצא ראשון כנגד.
כנגד, אוקיי.
ואני חושב שלמשל, אז הוא גם נולד למשפחה, אביו היה, הוא נולד למשפחה עשירה יחסית, אבל אבא שלו היה פרטיזן שלחם בפשיזם, ואחרי המלחמה רק התאשר, נהיה תעשיין. אז מצד אחד הוא גדל באווירה שהייתה מאוד... מכילה, וכאילו, והוא גדל בתנאים טובים, וזה נתן לו את ההזדמנות לחינוך, גם לדעת הרבה שפות, וגם ללמוד מוזיקה, למד כינור, למד ג'אז. וגם מצד שני, כל הזמן, אני לא, משפחה שמאלנית שחפרה לו בראש, אז הוא באמת פיתח תודעה פוליטית בגיל מאוד 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 מוקדם. ולמשל, אז באמת זה לא רק היה אנטי מלחמתי, זה גם היה באמת אנטי דת, זה קצת יוצא, זה יוצא ממש בקטנה באלבום פה, כי אני חושב שהרבה פעמים הדברים שהיה יותר קשה להביא לאוזן ישראלית, זה כאילו שיר שמדבר רק עכשיו על רפרנסים, על דת וזה, אז אתה כאילו, יש גבול כמה אתה יכול לצפות ממישהו להכיל את זה.
למה אתה חושב שזה היה יותר קשה?
פשוט כי זה כבר משהו שהאוזן, יש לו אלבום נקרא La Buena Novela, שזה בעצם אלבום קונספט שמדבר על על ישו, על כאילו כל הסיפור של ישו, פשוט שיר שיר כזה, לוקח פרק אחר מתוך הברית החדשה, וגם כשאתה איטלקי, כשהוציא את זה בתחילת שנות ה-70, אתה מקשיב לזה, אתה אומר, מה זאת החפירה הזאת? עכשיו זה גם היה מוזיקלית, כבד כזה, וזה כמו, זה קצת דומה אולי ליחס שהיה לרישומי פחם, של מאיר אריאל, אני חושב, שכולם אומרים, מה זה הכובד הזה עכשיו? מי יש כוח להתעסק גם עם הטקסט הארכאי הזה וזה? ורק שנה, שנתיים אחרי זה, פתאום שהתחילו לפרק את זה, הבינו כמה, היה שם כאילו כמה דברים, כל כך הרבה דברים חתרניים על הדת, ולהגיד דברים חתרניים במדינת הוותיקן, זה דבר מרחיק לכת. כאילו בכלל, על הצביעות של הממסד ועל זה, וכאילו באמת להראות שגם ישו באיזשהו מקום, זה לא משנה אם הוא היה נוצרי או משהו, כאילו ישו היה אוהב אדם שהפכו אותו לנוצרי, כאילו, ולהגיד כזה דבר באיטליה, בטח אז, זה מרחיק לכת.
כלומר, ואם היית בוחר כן לקחת שירים מהתקופה הזאת, זה בעצם היה או להישאר על לעסוק בישו, שאנחנו כאילו מרוחקים מזה, כן, או לעסוק כאילו פה באלוהים שלנו, ואז
כן, זה גם המון רפרנסים מתוך החיים של ישו, שאתה לא יכול, באמת, אנשים פה לא מכירים את הסיפור הזה. נגיד, בהרבה מהשירים שכן תרגמתי, אז תמיד יש איזשהו רפרנס קטן לדת הקתולית או לישו, למשל בעיר העתיקה, לא אתה יודע מה, זה לא דוגמה טובה, זה לא ישו שם, איפה עוד, למשל שושן השפתיים, אז יש שם משפט שאומר, זה מספר על סיפור על מישהי שמגיעה לכפר ועושה שם בלגן, כי בעצם היא זונה, אבל היא כאילו זונה שנותנת את שירותיה בחינם, כי היא אוהבת לאהוב, ובעצם כל נשות הכפר מתכננות נקמה כנגדה, ויש שם איזשהו קטע, משפט שאומר, ידוע שיועץ טוב מרגיש חכם כמו קהלת. עכשיו, כאילו במקור, זה לא חכם כמו קהלת, כי לאיטלקים אין את הרפרנס הזה, זה חכם כמו ישו בבית המקדש, יש את הסצנה שישו מגיע לבית המקדש, וכל החלפנים שם הופך להם את השולחנות, כאילו על זה שהם הם כאילו נהיו עסקנים במסגרת הדת. אז פה היית צריך לבוא ולתת כאילו משהו שיכנס בטקסט מאוד מאוד זריז וזה, אז בסוף מה נחשב חכם מבחינה תנכית, קהלת, טרח, אוקיי, סבבה.
גם תעזור לבורג כמוני, מה קהלת ולחוכמה? אני חושב שתמדו אותי בספר, את ספר קהלת.
זה סוג של ספר, אני אוהב להתייחס לו כאילו ספר משלים, כאילו זה ספר לייפסטייל מאוד ישן, בין 3,000 שנה לאיך לחיות נכון, שאומרים שזה שלמה המלך בעצם שכתב אותו, זאת האמונה הרווחת, לא באמת יודעים, ויש הרבה מאוד צדק צדק תרדוף, בקש שלום ורדפהו, זה משל כל okay. הדברים האלה, ואין חדש תחת השכון, הרבה דברים ש
הרבה שירים הגיעו
שם. הרבה בוא נקרא לזה ביטוי לשון ישראלים, ישראלים תנכיים.
טוב, לאן נמשיך? לאיזה שיר?
שאלה טובה, בוא נעשה לנו בוא תנסה.
תרצה העיר העתיקה? תרצה את שושנה שפתיים?
אפשר שושנה שפתיים, למה לא? בוא נלך על זה.
שושנה, זה במילרע דווקא, אתה אומר.
כן, לגמרי, לא, זהו. זה הזה, כן, באיטלקית זה בוקה די רוזה, שזה כאילו שפתיים של שושנה, של ורד. יותר נכון? רגע, אנחנו עושים פה, כל האופרציה פה מאוד 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 סובכת. הרבה דברים, הרבה דברים. זה יהיה עם הפוכית כזאת נדמה לי. רגע, תן לי רק לבדף. מעולה. אורייט, אז זה סיפור על שושנה, שושנה שפתיים, ואנחנו נשמע אותו, ואז נדבר עליו.
יאללה.
הם קראו לה שושנה שפתיים, הייתה היא אוהבת, מאוד אוהבת. קראו לה שושנה שפתיים, היא אהבה מעל הכל. רק הגיעה לרכבת בתחנה שבכפר סבא, כולם יד קלטו, זאת לא חוזרת בתשובה. יש אהבה מאישי עמום, יש שבוחרים בה כמקצוע, שושנה שפתיים לא שם ולא כאן, היא אהבה כדי לסמוח. מעטות הפעמים שהתשוקה בן מספקת, אם לא בדקת שלאהוב יש לב פנוי או יש אישה, ובכל יום שעובר שושנה שפתיים מושכת אש מכיוון החתולות, מעין שמנת היא סחבה. אך נשות הכפר פשוטות הן לא בדיוק אנציקלופדיה, יש גבול ליעילות של אלבונות כאסטרטגיה. שיועץ טוב מרגיש חכם כמו קהלת, כי יועץ טוב באמת לא ניסה ולא טעה. כך רבה קסקנה בכפר בלי ילדים ובלי שום חשק, התנדבה למשימה של מתן עצה טובה. את המקום ננות אספה ובמילים חדות דרשה, אהבה אסור לגנוב, רק עונש יחזיר הסדר הטוב. ולשינו בלי בושה לכלבה יותר קליינטים מלמשביר לצרכן. באו ארבעה שוטרים במדים מדוגמים, באו ארבעה שוטרים במדים ואקדחים, אך לב הרגיש אינו תכונה שנפוצה אצל שוטרים, ואותה אל הרכבת הם מלווים וגם דומים. עם אדומות ועם כובע מורד, לברך את זאת שלרגע ומבלי לדרוש דבר, לברך את זאת שלרגע הביאה אהבה לכפר. היה שם שלט שחור ועליו כיתוב לבן, להתראות שושנה שפתיים, אביב עוזב איתך. מסקרנות לא צריכות את העיתון, כמו חץ מקשת ענפות ומגיעות לכל מקום. תחנה שאחריה הקהל כבר משתגע, בנשיקות ועם פרחים תור לשעה הם מבקשים. הרב לא מטיל דופי בין חופה להגומל, דורש הוא את קרבת היופי כשעל הדוכן הוא מתפלל. התורה בארון בית הכנסת שושנה שפתיים לא רחוק, כל כפר סבא מתרגשת, אהבה של קודש, אהבה של חול.
שושנה שפתיים.
שושנה שפתיים, כן. אז זהו, זה גם היה משחק הזה שלי, יאללה בוא נביא כאילו מי זאת כבוק אדירו, זאת אומרת כאילו אוקיי, בוא נחשוב גם כן כאילו הגיע לכפר, איזה כפר אין בישראל, אז כפר סבא, אז כאילו פתאום חשבנו אוקיי, 60's כפר סבא, מישהי קוראים לה שושנה שפתיים, זה כאילו, ויש לזה הרבה ממזריות גם משל עצמה, כן, וקצת מיזוגניות, אבל בסדר.
לא, אבל זה מצחיק כל הזמן, אתה יודע, המשביר לצרכן, הרפרנסים כאילו...
כן, לגמרי, שתדע לך שהמשביר לצרכן, תוך כדי שניגנתי שיר ואמרתי את זה...
אני רואה ספרלני שעשית.
כן, לגמרי. אבל נגיד, המשביר לצרכן זה ממש היה מילה באיטלקית, זה ממש קונסורציו, איך קוראים זה, אלימנטרי או משהו כזה, כאילו זה המשביר לצרכן שלהם, כן. וואלה. אבל כן, אבל כן, לתת לזה קצת מן ה... נגיד, שיר הזה למשל, אתה יודע, נגיד יוסי בנה, יש לו את השיר מרגו. שהוא תרגם גם של ברסנס, וזה גם מאוד בדיוק אותו דבר, בחורה שמגיעה לכפר, היא מאוד מתירנית מבחינה מינית, והיא עושה בלגן בכפר, וזה כזה מין, אני חושב שבאיזשהו מקום ניסינו לתת גם אומאז' קטן לזה.
רוב השירים, תקן אותי אם אני טועה, הגיעו מהפזות המאוחרות יותר שלו?
לא, לא בהכרח. אני חושב שמה שניסינו, באיזשהו מקום ניסינו לעשות, לקחת כמעט, זה אי אפשר היה מכל אלבום, כי כן, תרגמנו 15 שירים, תוכם 10 הגיעו לאלבום, ניסינו לתרגם מכל אלבום, יש לו בערך 16-17 אלבומים בסופו של דבר, וניסינו גם לחלק את זה באמת שזה יהיה תקופתי. זה לא בהכרח היה, כאילו זה היה הרצון, אבל כאילו איכשהו יצא גם שבאמת יש ייצוג לכל תקופה, באיזשהו מקום. כן.
והם גם בסדר? כלומר, אתה יודע, מישהו ששומע את האלבום יכול לראות...
לא, לא בהכרח, לא, 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 בהיבט הזה לא. זה כבר היה השלב שכבר שחררנו את ה, כאילו, את ה... כמה כאילו הוא בתוך הסיפור הזה. אני חושב שגם הוא היה מאשר את זה באיזשהו מקום, הוא נפטר לפני 20 שנה, אני חושב שהוא היה גם באיזשהו מקום, היה גם נותן את ברכתו של כאילו, שחרר, תעשה את זה your way, אני רוצה להאמין פחות, הוא בא לי בחלום והיה זה. לא, אבל גם אני אגיד לך למה אני אומר את זה, אני אגיד לך, כי שאני שומע את הדברים שהוא תרגם למשל, של דילן או של לאונרד כהן, לאיטלקית, אני מאוד מרגיש, כאילו, יש לו את המקום הזה של הכבוד והרצון להיות חלק מהליגה טרובדורים הזאת, אבל באיזשהו מקום, כאילו, שלום, תודה, עכשיו אני מביא את זה לאיטליה.
Did it my way כזה.
כן, לגמרי.
וכמורה להיסטוריה לרגע, גם עם תואר מסתבר, הוא נחטף לאיזה 4 חודשים, נכון? זה סיפור הזוי, כאילו.
סיפור הזוי ואמיתי, אמיתי. כן, זה באמת מהתקופות היותר מאוחרות, הוא נחטף שנת 82-3, משהו כזה זה, תקנתי אם אני טועה איכשהו.
אני לא אתקן.
אז אני לא אתקן. אז הוא היה בחופשה עם אשתו השנייה, קוראים לה דורי גצי, היא עדיין בחיים, היא מנהלת היום את כל הירושה שלו והעזבון שלו, ויש קרן מאוד גדולה על שמו באיטליה. והוא היו בסרדיניה בחופשה, ונחטפו על ידי איזשהו ארגון מאפיונרי מסרדיניה, ובעצם 4 חודשים הוא היה מוחזק במלון נטוש, איתה, עד ששילמו את הכופר, עד שהמשפחה שלו שילמה את הכופר, שלא יודעים מה הסכום, אבל סביר להניח מאוד שזה הסכום מאוד 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 נדיב, הוא גם מצא את עצמו בצורך לצאת לסיבוב הופעות מאוד אינטנסיבי, בתקופה יחסית מבוגרת כבר של חייו, אבל... קצת כמו לאונרד כהן, שאחרי שהרועת חשבון הקצה אותו. אז כן, אז בעצם 4 חודשים הוא היה מוחזק במלון נטוש, בשיא הצלחתו. זאת אומרת, שלמה ארצי, באים עכשיו וחוטפים אותו, ולא יודע, את גלי עטרי אשתו השנייה, ו4 חודשים לא שומעים מהם. הוא גם היה מישהו שהיה מאוד בוטה כנגד המאפיה לפני החטיפה. הוא היה, וזה, אתה יודע, דיברנו על להיות אנטי-ממסדי ואנטי-מלחמתי, ואלה דברים כאילו נחמדים, אבל כאילו לצאת נגד המאפיה זה אמיץ, בטח בשנות ה-70-80. דווקא אחרי החטיפה הזאת, הוא קצת שינה את הפרספקטיבה שלו לדבר הזה, הם נתפסו החוטפים, ועמדו למשפט, הוא הלך להעיד, הוא העיד שם, הוא דווקא נתן עדויות אופי, על דווקא השומרים המאוד ספציפי שלו, החבר'ה הפשוטים ששמרו עליו, החיילים הפשוטים, הוא ביקש להקל על העונש שלהם, כי הם, בסופו של דבר, הם היו יותר אסירים ממני, הם נולדו לסיטואציה שבה המדינה לא לוקחת עליהם שום אחריות, באזורים מוכי אבטלה ועוני שאין כאלה דברים, ואין להם ברירה, המאפיה זה התשתית הכלכלית שלה, אין להם ברירה אלא להתעסק בדברים האלה. הוא לא היה כל כך סלחני כלפי הראשי הארגונים, אבל זה הוליד איזה אלבום, גם שהיה מאוד ביקורתי חברתי, זאת אומרת, לקח כזה, זה מאוד מעניין, הוא כאילו דווקא בא דרך סיפורים על אינדיאנים בארצות הברית, הוא חיבר אינדיאנים לאנשים קשי יום בסרדיניה, ובין מניסיון לבוא ולהגיד שמשהו, אם יש משהו קבוע באנושות, זה שכאילו את הדפוקים דופקים. וזה כאילו איזה מין איזשהו, תמיד איזושהי רוטציה שבה יש את מי שלא משנה אם זה עכשיו מאפיה, או ממשלה, או הכנסייה, תמיד יש את מי שכאילו בגלל מעשים לא, לא מוסריים, מצליח לצבור עמדות כוח ולהשאיר את כל ה... כאילו אלה שאמור לבוא ולהגן עליהם, להשאיר אותם באותה עמדה.
כן, השאלה אבל עם זה, מצד אחד, אוקיי, בסדר, אני מבין, וזה מאוד מבין ומאוד מכיל, ואוקיי, לא תעלם ברירה, כי ממשלה לא שם, אז המאפיה נותנת להם תעסוקה ואחלה ועל הכיפק. מצד שני, זה גם, אני לא זוכר את המונח המדויק, אבל זה תסביך קלאסי שאתה נחטף.
כן, תסמונת סטוקהולם.
סטוקהולם, נכון.
יכול מאוד להיות. אני חושב ש... הוא דווקא נהיה, אני חושב שבאמת בהיבט הזה זה התבטא באמנות שלו, אני לא חושב שזה היה בהכרח, הוא כאילו הבין את ה... תראה, עבורו, הוא גם אמר באיזשהו מקום, הוא היה מנותק מכל הנעשה, אבל הוא אמר, אני יודע שביום, כאילו, את הסכום כופר הזה ישלמו, אף אחד לא יהרוג אותי, אף אחד לא יפגע בי. והוא כאילו התחיל באיזשהו שלב, פשוט לנתח את הסיטואציה, כמו עיתונאי, אתה יודע, כאילו להבין את מה, זה לא תיר אצלו טראומה כזו גלולה, גם אני חושב שהתייחסו אליו, הוא גם אמר, התייחסו אליי באופן הגון יפה. האנשים האלה, הם כאילו, הם גם היו כאלה, היו כאלה שהריצו אותו, כן,
זאת אומרת, תרקוד כל לילה, תשאיר,
בדיוק, אז
you live to see another day.
כן, כאילו, אתה יודע, הוא עדיין היה קשור, ועדיין היה קלו, ועדיין, אבל באיזשהו מקום, הוא לקח את המקום הזה, ושנייה להסתכל ולהגיד, וזה היופי בו, אני חושב, זה למה אני חושב גם, זה דוגמה, כשהוא בא ונגיד, כותב שיר על, לא יודע, על מישהו שהוא בבית כלא ומתאבד, כי זה הדרך היחידה שלו לצאת מהכלא, הוא לא עושה את זה ממקום של להרוויח את ההון הפוליטי הזה, על חשבון הדמות הזאת. הוא לא כותב פוסט בשביל שאחר כך גם ישתפו את הפוסט שלו ושיאהבו אותו בגלל זה. הוא באמת נורא מעניין אותו, עניין אותו אנשים שלא זכו להיוולד לסיטואציה שבה הוא נולד, ולמה הם פועלים בדרך שהם פועלים, והרבה פעמים להבין שכאילו אנשים נולדים לתוך סיטואציה שדופקת אותם מראש. אני משתמש בפועל דפק הרבה ברעיון הזה, אני מתנצל.
לא, אין לך מה להתנצל, אני חושב שה...
אז כל הסיטואציה פה דפוקה.
שהגענו לסוף השעה עם סוג של פאנצ'ליין, אני חושב.
נגמר.
סוג של... שאני חושב שהוא עלה, אם בן אדם ייקח חצי מהתובנה הזאת של פבריציו, אם הוא רוצה לקרוא לו ככה.
כן, פבר, חבריו קוראים לו. אבל אפילו יותר מזה, אני חושב שזה באמת מסר שהוא בסופו של דבר פבריציו, הוא רק כלי אחד לאיזשהו מסר שהוא הרבה יותר אוניברסלי. חשוב על זולתך, כמו שנאמר בכמה שפות בימים אלו, בכל מיני שערות. זה המסר.
טוב, רואי, רואי ריק, should I say. אז נזכיר שוב פעם שביום שבת אתה משיק בעצם את האלבום, את הפרויקט הזה.
והולך להיות חגיגה חד פעמית בסדר גודלק, אני לא הולך לעשות את זה שוב בצורה כזאת, אבל כן, אנחנו משיקים את האלבום עם הרבה מאוד חברים ומוזיקאים מוכשרים, והולך להיות כיף אמיתי.
זה קורה בברבי, ביום שבת.
ברבי, ביום שבת.
יהיה מלא אנשים, יהיה מלא אורות, יהיה מלא אווירה. מצפו להרבה יין, נראה לי.
החלוטין.
כל הדלפק שם יוחלף במקרר
עינות ענק. זה תלוי בשאול כבר מהברבי, פחות אני.
טוב, נגיד תודה לאסף סוויסה ומעין יצחקי, שצילמו אותנו משוחחים, ואותך מנגן ושר, ושידרו את זה לרחבי הרשת בפייסבוק לייב, שאפשר לראות את זה גם עכשיו בלייב וגם אחר כך בשידור חוזר, בערך איזה 5 דקות אחרי שנגמר הלייב. מלד נעימי שעשה את הסאונד, לעמית מלל שהפיק את התוכנית.
במסירות רבה כולם.
במסירות רבה כולם, וגם בכישרון לא
דל. בכישרון לא מבוטל.
לא מבוטל. לרועי ריק, שוציא אלבום נפלא.
תודה רבה, רבה, רבה.
אני יובל לוי, ואנחנו נפגשנו בשבוע הבא עם קים, הלוי מיקה שדה. כן, כן. היא אורחת של כבוד ובת בית באותו הזמן.
גם שכנה טובה.
וגם שכנה טובה, נכון? ביפו, וזה, כן, סיפורים ומואזינים ברקע. עם איזה שיר ניפרד?
בוא ניפרד עם בלדה על אהבה עיוורת.
בלדה על אהבה עיוורת?
כן, כן.
טוב, אין לנו זמן לשמוע עליו, אז נשמע אותו?
הוא יספר את עצמו.
יאללה, אז ביי בינתיים.
להתראות.
להתראות.
גבר אגום, גבר די רומנטי, טרה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה רגשות אמרה לו מחר תביא איתך טרללללללללללרו אמרה לו מחר תביא איתך לכלבים שלי את לבינך מיד הלך ואת אמו רצח טרללללללללללרו מחזה את ליבת הלש לאהובתו חזר נרגש די בלב, לא די בלב טרללללללללללרו לא הספיק, זה הכיף רצה עוד הוכחה שהוא אוהב אמרה לו מתוק, אם אותי תרצה טרלללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל תרצה תחתוך את הורידים עד שאדם יצא הורידים חתך וגם בשר טרללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל וכש אדם שלא ניגר כמו מטורף אליה הוא חזר מבסוט ומת ומאוהב